אנחנו נמצאים לפני ימים נוראי הוד, ימים שהם סי בתקופת השנה, סי של התעלות, סי של עירת שמיים. אנחנו ככה ניצבים מול מועדים שהם חדשים שהתחדשו בדורות שלנו, אבל הם תקוות כל הדורות, ויש בהם קדושה מיוחדת, קדושה עליונה מאוד. מבחינה מסוימת יש בימים הללו קדושה יותר מהמועדים שנקבעו לנו מימי צאתנו ממצרים, לפני שהמועדים הללו הם קשורים לגאולתנו השלישית, הם היסוד למקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו אמן. הרב צבי יהודה בשיחות שלו ליום השואה מדבר על העוצמות המיוחדות של התקופה שלנו, שכמו כל דבר עוצמתי גרמו או להתעלות או לשבר גדול. רב צבי יהודה אומר שבדורות שלנו יש שני חידושים גדולים. חידוש אחד של חורבן וחידוש אחד של בניין. כששני החידושים הללו קשורים אחד בשני. החידוש הראשון של החורבן הוא לא מנותק מהחידוש של הבניין. השואה האיומה והנוראה היא לא מנותקת מהחידוש המופלא של בניין ארץ ישראל והכרזת העצמאות. בדרך כלל אנחנו מסתכלים על הסדר הכרונולוגי, כמו שאנחנו פוגשים את המאורעות הללו, יום השואה קודם ליום הזיכרון וליום העצמאות, וגם בסדר הכרונולוגי השואה התרחשה בשנת תפשין והקמת המדינה הייתה בתפשין ח', אבל המבט הזה הוא לא מדויק, הוא לא נכון. החידוש של התקומה, החידוש של הבניין, הוא קודם לחידוש של החורבן, ואולי במידה מסוימת הוא הגורם הפנימי לכל המהלך הזה של החורבן. אבל קודם כל נדבר על השואה, איך שהרב צבי יהודה מחנך אותנו להתבונן בחידוש הזה של כשאנחנו אומרים חידוש, הכוונה חידוש יכול להיות דבר משמח וחידוש דבר מחודש, מפליא, שהוא מאוד מאוד עצוב. אז החידוש הזה של השואה הוא מאוד מאוד מטלטל, הוא מאוד מפליא, הוא מאוד מאוד מזעזע. אין לנו כלים להכיל את ההרס ואת החורבן שקרו לנו בשואת יהודי אירופה, אחינו בשרנו. וצריך לדעת שהשואה שקרה ליהודי אירופה היא לא קרה רק ליהודי אירופה, היא טלטלה את כל כלל ישראל. ההרס הזה והחורבן הזה שקרה ליהדות אירופה, אנחנו גבייה אחת, שא פזורה ישראל, חזל אומרים, שא יחיד, פזורה, מפוזרים בכל מקום, אנחנו שא, כשדורכים אל השא ברגל, אז הוא כואב לו גם בפה. אנחנו שא פזורה, אבל אנחנו שא אחת, ומה שקרה לאחינו בארצות אירופה, על ידי הצורר הנאצי, ימח שמו, זה קרה לכולנו. השואה פגעה בכולנו. והיא פגעה, הרב צבי יהודה אומר, היא פגעה לנו לא רק בגוף, אלא גם ואולי יותר בנפש. ההרס, הפגיעה של השואה, היא נוראית ומטלטלת. ושתי החידושים הללו, החידוש של השואה והחידוש של הקמת מדינת ישראל, שני החידושים הללו גרמו למשבר אמוני אצל שתי קבוצות בעם ישראל. והשורש של המשבר האמוני הוא זה, אותה בעיה, אותה נקודה. ואנחנו, כשאנחנו באים להתבונן ולקבל את ההערה המיוחדת של יום העצמאות של הימים הללו, אנחנו קודם כל צריכים להבין את העיוות של המבט האמוני שגרם למשבר אמוני לחלק מאחינו בעקבות השואה וגם בעקבות הקמת מדינת ישראל. השאלה המרכזית ששאלו הרבה אנשים שכתוצאה מהשואה היה להם משבר אמוני הייתה, איפה היה אלוקים בשואה? השואה היא בעצם איזשהו שבר ברצף האמוני שהיה לנו לאורך כל הדורות. למה? כי תמיד אנחנו יודעים שעת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. תמיד אנחנו יודעים שיש מצב של המן, וברגע האחרון מגיע מרדכי, יש את היוונים, וברגע האחרון מגיעים המכבים. תמיד יש happy end לסיפור היהודי, הסיפור של האומה שלנו, הקדוש ברוך הוא ואיש העמדה, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, והופ, מגיעה השואה, ואנחנו רגים שהקדוש ברוך הוא יצילנו מידם, והוא לא שם. 1.5 מיליון ילדים, גדולי ישראל, ראשי ישיבות, אדמו"רים, גברים, נשים, זקנים, מובלים, כצאן לטבח, ואף אחד לא מציל אותם. והעולם סוגר עלינו, האנטישמיות מתגברת, אמריקה סוגרת את שערי ההגירה שלה, הלורד מוין פה אומר אני לא צריך מיליון יהודים פה בארץ ישראל, הוא סוגר, יש את הספר הלבן, הבריטים סוגרים עלינו, ארצות הברית אומרת אנחנו לא יכולים עכשיו להתעסק בהם, יודעים כבר במה שנקרא בשנות ה-40, תחילת שנות ה-40 הם יודעים כבר שיש השמדה המונית והם לא עוזרים לנו, הם אומרים אנחנו עסוקים במאמץ המלחמתי, תפציצו את אושוויץ. הם כבר מקבלים, יש עדויות מפורשות מאנשים שברחו מאושוויץ, איך נראים התאים, יש כל יום משמידים אלפים, יש תאי גזים, העולם יודע, העולם הנאור יודע ושותק. 2,700 גיחות של מפציצים מעל אושוויץ, פצצה אחת על הרכבות, הם לא מפציצים. האנטישמיות בארצות הברית באותה תקופה היא למעלה מ-50-60%. העולם הנאור סוגר עלינו, אף אחד לא מושיע אותנו, וככה כל כך הרבה נרצחים וכאלה זוועות וכזאת השפלה, איך אמרו, חיי כלב, עדיף להיות כלב מאשר להיות יהודי. ככה זה היה, זה היה הדיבור. וזה גרם למשבר אמוני. איפה אלוקים? למה אלוקים לא עזר? שאלה טובה. אבל מתי השאלה הזאת היא לא לגיטימית? כשהיא הופכת לקושייה על ריבונו של עולם. היה מביא הרב צבי יהודה את דברי המהר"ל דיסקין. אנחנו אומרים כל שנה ביום הכיפורים על חטא, על חטא שחטאנו לפניך. השיא של החטאים, על חטא שחטאנו לפניך בתימון לבב. מה זה החטא הזה? בתימון לבב. החטא של תימון לבב הוא שיש לך קושיות על ריבונו של עולם. מה זאת אומרת קושיות על ריבונו של עולם? יש הבדל בין קושייה לשאלה. קושייה, יש לי קושייה עליך, ריבונו של עולם, הכוונה זה שאני תמה עליך, אני מתפלא עליך. יש משהו ציני, איזה עמדה נפשית. אני לא מבין אותך, ריבונו של עולם. איך זה יכול להיות שככה עשית לנו? למה לא התערבת? אני מנתק את היחסים איתך. אני לא שואל. אני מציב עמדה. אם ריבונו של עולם מתנהג ככה, אז הוא לא האלוקים שלי. אם ריבונו של עולם לא הושיע אותנו, אז אני כבר במשבר אמוני. הרב צבי יהודה אומר, יהיו הרבה אנשים שכתוצאה מהשואה הגיעו לכפירה. אנחנו יכולים להבין אותם. כי אין אדם נתפס בשעת צער. נכון, יש כאלה אנשים שאיבדו את כל המשפחה שלהם, ואיבדו את כל הכסף שלהם, ובעצמם חוו איסורים נוראים. אין אדם נתפס בשעת צער. אנחנו יכולים להבין אותם, אבל אומר הרב צבי יהודה, אנחנו לא מצדיקים אותם. כי איפה שורש הבעיה? שאתה מודד את האלוקי בקנה מידה אנושי. על זה אומר לנו הנביא, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכי, כי כגבוה השמיים מארץ כן גבו מחשבותיי ממחשבותיכם ודרכי מדרככם. הבעיה שאתה מסתכל על האלוקי בקנה מידה אנושי. משל למה הדבר דומה? אדם מסתכל על בניין, הוא רואה רק חלק מהבניין, והוא שואל למה הבניין עקום, כי הוא רואה רק מזווית מסוימת, אין לו את מבט העל. או משל שמביא רבנו בחיי על אחד שגר בבור. אחד נולד לתוך בור, נולד בבור, נולד במערה, וכל יום היו מכניסים לו אוכל אנשים מלמעלה, אנשים שחיו בה. הוא נולד לתוך מנהרה, היה במנהרה, נולד במנהרה בחושך, כל יום היה מקבל אוכל, שתייה. הוא רצה לשבח. איך הוא שיבח? הוא אמר, ברוך אתה השם אלוקי המנהרה. אמר לו מישהו, זה לא שבח, זה גנאי, כי הוא לא רק אלוקי המנהרה, הוא אלוקי כל העולמים. אז למה אתה קורא לו אלוקי המנהרה? כי אתה חי בתוך מנהרה, אתה חי בתוך מהלך חיים מצומצם. שורש הכפירה, התימהון, תימון לבב, נובע ממבט אנושי. אתה מסתכל על האלוקי בקנה מידה אנושי. ולכן הם הגיעו לכפירה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה דברו. אבל ככה לא מסתכלים על המציאות. זה לא מבט בוגר, זה לא מבט רציני על המציאות. על חטא שחטאנו לפניך בתימון לבב. לפעמים לאדם יש קושיות על ריבונו של עולם. הקושיות על ריבונו של עולם נובעות מהקטנות שלו. אתה מנסה להוריד את השם אל הכזית מוח שלך, אתה מנסה להכניס את הקדוש ברוך הוא לסברות שלך. יש לך קושיות, אבל אתה רואה רק את כאן ועכשיו, אבל הקדוש ברוך הוא מלכותך, מלכות כל עולמים, ומשלתך בכל דור ודור. יש חשבון של נצח, ואת החשבון של הנצח אנחנו לא מכירים. יש כאן חשבון של עומק אלוהי אינסופי, ואתה אנושי, מוגבל, סופי, אתה מנסה להכניס את האלוקי, האין סופי, לתוך העולם המוגבל והמצומצם, האנושי והסופי שלך. זה שורש הכפירה שבא כתוצאה מהשואה. נכון, זה משבר נורא. אין לנו, האמת היא שאין לנו הסבר. אין לנו הסבר להבין את זה, להבין את השואה. להכיל את השואה אנחנו לא יכולים. כמה ספרים שתקרא וכמה סרטים שתראה וכמה עדויות שתשמע, אי אפשר להכיל את גודל הזווה, את גודל הרגשה. מה שעשה החמאס ביום אחד זה שעה באושוויץ. שעה. זה כל שיטתי, אכזרי. השתתפו בו המונים. מיטות משונות. אכזריות שאי אפשר לדמיין. נכון. אבל לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכי. קשה לנו לקבל תשובה כזאת, כי זה נראה שזה קצת משתיק אותנו. אתה לא יכול להבין. זה אלוקי ואתה אנושי. זה נכון, קשה לנו בתור בני אדם לקבל תשובות כאלה. אבל התשובות האלה בסופו של דבר הן מרוממות אותנו ואומרות לנו, אל תחשוב מתוך הקטנות האנושית. אתה צריך להתרומם אל המבט האלוקי. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכי. נאום השם, יש כאן מהלך אלוקי, נצחי. מלכותך מלכות כל עולמים ומשלתך בכל דור ודור. אבל אחרי שרב צבי יהודה מדבר על השואה, הוא מיד עובר ליום העצמאות והוא מדבר על החידוש השני. זה החידוש של החורבן. מה כמובן החידוש של החורבן? זה דבר שהוא לא נתפס, חידוש ענק, חידוש עצום. לא היה כזה דבר בכל ההיסטוריה האנושית, לא רק בהיסטוריה שלנו, בכל ההיסטוריה האנושית לא היה כזה רשע כלפי עם, ועוד כלפי עם צדיק, עם מוסרי, עם טוב, עם הקודש, עם השם. כזאת רישות, בכזה קנה מידה, מעולם לא היה. קשה להכיל את זה. זה חידוש ענק. אז קשה להסביר את זה. והנטייה האנושית היא, כשאין לך הסבר, אתה מתנתק. זאת הנטייה האנושית הילדותית, הקטנונית. אבל הנביא מצווה אותנו, כי עין בעין יראו, בשוב השם, ציון. צריך לרומם את המבט האנושי למבט האלוקי. הרב צבי יהודה נותן הסבר. אבל לפני שהוא נותן הסבר לחידוש הזה של החורבן, שהוליד כפירה, מה שנקרא בציבור החילוני, הוא עובר לדבר על כפירה אחרת שנוצרה כתוצאה מהחידוש השני, שהוא החידוש הראשון, חידוש הבניין, הקמת מדינת ישראל. הקמת מדינת ישראל גרמה לכפירה סמויה, לא אצל החילונים, דווקא בציבור הדתי החרדי הצדיקי. רב צבי יהודה היה קורא להם צדיקים שאינם מאמינים. אבל זה ביטוי שבא מהגמרא בסוטה. אנחנו לא יכולים להגיד את הביטוי הזה, ורק רב צבי יהודה שהיה גדול, רק מי שיודע את כל השס ככה יכול לדבר על, יש בציבור החרדי גדולי ישראל, אנחנו מעריצים את הלימוד ואת השקדנות ואת הירק שמיים ואת הדבקות בתורה ואת המסירות נפש שלה. אבל יש לה, הם צדיקים, הם צדיקים גדולים, אבל לפעמים גם צדיקים יכולה להיות אצלם איזושהי כפירה סמויה שהיא נובעת מצדקות. לפעמים יכולה להיות איזושהי תקלה אמונית שנובעת מצדקות. זו תקלה. גם במשל, למה הדבר דומה? גם במכוניות מפוארות, גם במרצדס, יש לפעמים תקלה. תקלה אמונית שנוצרה כתוצאה מהקמת מדינת ישראל. מה התקלה ומה החידוש? יש באמת חידוש מאוד מאוד גדול. כמה מדינת ישראל מהאפר אבל החידוש הזה גרם לעמדה נפשית מאוד 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 חריפה דווקא בציבור הדתי כלפי מדינת ישראל. אין ספק שהקמת מדינת ישראל זה חידוש גדול, זה פלא, פלא עצום, אי אפשר להבין אותו. איך אחרי 3 שנים שהיינו אבק ואפר, כששחררו את מחנות הריכוז, היו כאלה שאמרו את הפסוקים ביחזקאל, תחיינה העצמות האלה, היהודים באמת נראו כמו עצמות, שלדים. תמונות השחרור של ברגן בלזן, זה נורא. אתה רואה את כל מי שנשאר חי שלד, ומי שלא, אלפים, ערמות של גוויות, מפנים אותם עם שופלים. הרס טוטלי. וכפי שאמר הרב צבי יהודה, הם לא רק פגעו לנו בגוף, זה פגיע גם בנפש. אחרי שאתה 5 שנים עובר התעללות כזאת שמשפילים אותך, אז אתה גם מאבד את הביטחון, אתה מאבד את האמונה, אתה מאבד את האהבה העצמית שלך, ואתה הופך להיות איזשהו צל עלה נידף. התחיינה העצמות האלה, וראה זה פלא, תוך 3 שנים קמה מדינת ישראל. העצמות פתאום הופכים להיות רמבו. קמה מדינת ישראל והיא טסה, מצטיינת בחקלאות, מצטיינת ברפואה, מצטיינת בצבאיות, מצטיינת בכלכלה, מדינת סטארט-אפ, עוקפת גרמניה. היום באה ללמוד מאיתנו גרמניה. כל החידושים, כל הטכנולוגיות, כל המבצעים הנועזים, כל הניצחונות המזהירים שלנו, גם הכישלונות והקימה מתוך הכישלונות, הקימה מתוך יום כיפור, ניצחון מזהיר, ועכשיו חרבות ברזל, מלחמת התקומה, ניצחון מזהיר. הביפרי, רק דוגמה אחת, כל העולם עומד משתאה. מה זאת האומה הזאת? השלדים הפכו להיות גיבורי על. זה פלא. זה נס. מדינת ישראל היום, התעשייה, הכלכלה, הכבישים, הקניונים. איך אין עוד מדינה כזאת שב-77 שנה עושה כזה צעד מטאורי? זה נס, אי אפשר להסביר את זה בדרך הטבע. להילחם ולקלוט, כשקמה מדינה תוך כדי מלחמה, לקלוט 1.5 מיליון עולים, למה? עברות, זה מה שהיה לנו, לקלוט בכזאת תפוקה. אתה לא יכול לעמוד בזה, ותוך כדי זה מלחמות, ולנצח במלחמות, ולהפוך להיות מדינה עשירה וחזקה, מספר 8 במדד העושר, מדינת ישראל. וזה בגלל כשעושים את מדד העושר, אז גם עושים את הערבים ואת הצ'רקסים ואת הדרוזים ואת אם היה רק יהודים, אז היה הרבה יותר. פשוט לי. אז זה נס. אז למה החרדים לא איתנו ביום העצמאות? למה אנחנו לא רואים אותם אומרים הלל? למה הם לא יוצאים לרחובות? להניף את הדגל, להגיד ריבונו של עולם ואיש עבדה. זה נס, זה נס הרבה יותר גדול מסתם נס. אתם יודעים למה זה נס הרבה יותר גדול מסתם נס? שנה שעברה אנחנו הלכנו לקחנו את החבר'ה לסיור בעקבות כל אירועי שמחת תורה, וזה שם, יש לי התקום את החניון של אספו את כל הרכבים שהיו בכל האזור, כל הרכבים שנשרפו. זה מיצג מאוד מאוד קשה. אתה רואה את האמבולנס שם שהיה בנובה, שהוא כולו נשרף כליל, ושם שם הרבה הרוגים. אז כשראיתי את זה, אז פתאום עלה לי משל כזה. אם אתה רואה, כאילו היינו צריכים לעשות הכנה נפשית, הכנה מנטלית לבחורים, זה מראות קשים. אז ביקשו ממני להגיד איזה משהו, לתת איזשהו כוח, קריאת כיוון אמונית, לפני שאנחנו נכנסים לסיור הזה. אז אמרתי, פתאום, הבריק לי איזשהו ככה, אתה מסתכל על, על האמבולנס השרוף הזה, ואתה אומר, תאר לך, שאתה רואה מישהו נוסע במכונית, מכונית יוקרה, נוסע ככה, ופתאום הוא חוטף טיל RPG, והאוטו נשרף כליל, נשרף כליל, ואחרי 3 שניות, אופס, האוטו מתחדש, פתח את הדלת, והבן אדם יוצא, אומר לך בוקר טוב. לפני 3 שניות ראיתי אותך נשרף. אפשר לגעת בך? ראיתם פעם רכב ככה שמתפוצץ? חלף, אני פעם חלפתי על פני רכב שמתפוצץ, נשרף. לא נשאר כלום. מי שהיה בפנים, לא נשאר. אחרי 3 שניות, אוטו. כן, כבר התקשרו לשמי של הביטוח, לזה, לא צריך שמי. רכב חדש, והבן אדם יוצא. מנער את האבק, בוקר טוב. זה נס. במשק כנפי ההיסטוריה, 3 שנים זה פחות מ3 שניות. תשע"ה, סוף השואה. תשע"ח, עומד בן גוריון ואומר, הרי אני להכריז בזאת על הקמת מדינת ישראל. ומטוס סילון, מדינת ישראל, טסה. קידוש השם. לפני 3 שניות, היינו אבק ואפר. ופתאום מדינת ישראל קמה, כאילו לא קרה כלום. התנערים מאפר קומי, ממש הפסוקים. היינו אפר, היינו אבק, התנערים מאפר קומי. לבשי בגדי תפארתי חמים, פתאום אנחנו לבושים בגדי תפארה. איך אפשר להסביר את זה? איך אפשר להבין את זה? זה נס. אז למה החרדים לא אומרים הלל? כי יש להם קושייה על ריבונו של עולם. הרב צבי יהודה, זה אותו שורש. על חטא שחטאנו לפניך בתימון לבב. מה הקושייה? איך יכול להיות שאת הנס הזה עושים חילוני? איך יכול להיות שקמה המדינה בלי כיפה? קושייה נוראית. איך יכול להיות שהמדינה הזאת, מי הקים אותה? בן גוריון, הוא היה קויפר, סליחה, זה לא נעים, הוא היה אפיקורס. בן גוריון היה אפיקורס. לא כשאמר תורה כל כך. למד תנך, הוא אהב תנך, אבל הוא לא ניהל אורח חיים דתי. הוא הקים את המדינה? קושייה. אז אם זה חילוני, אז כנראה הקדוש ברוך הוא לא שם. אז זה לא נס. אז כאילו, כל עולם המושגים האמוני, שהאדם הדתי הממוצע גדל עליו, מה הוא גדל? יבוא המשיח, נכון? שרים, הנובים, הנובים, הגיע הזמן גאולתכם. בשעה שמלך המשיח בא, אז איך הוא יבוא? יבוא עם זקן לבן, ועם כפות, הוא יראה אדמור. מי בא לנו במקום הזקן הלבן? לא זקן ולא כפות, רק יש לו קרחת לבן גוריון הזה. ככה הם אומרים, זה קויפר. זה גאולה זה? זה לא גאולה. על זה אמר הנביא זכריה, כי מי בז ביום קטנות. ועל זה אומרת הגמרא בסוטה. מה גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? היה מסביר הרב ציודה, למה היום הציבור הדתי לא מנהיג את המדינה? שולחן, מתבזבז שולחנם. שולחן זה ביטוי של כבוד. הם לא תופסים מקום. היום מי שמנהל את הממשלה זה לא דתי. לצערנו, עדיין לא. מי שהנהיג, אף פעם, עדיין לא היה לנו ראש ממשלה, ירא שמיים, שומר מצוות, מדגדג קלה כבחמורה. למה? מי שהנהיג אותנו בגלות, זה היה אדמו"רים, זה היה רבנים. למה היום העולם הרבני לא תופס עמדה? למה התבזבז שולחנם? קטנות אמונה שהייתה בהם, שלא האמינו בקדוש ברוך. לא האמינו בקדוש ברוך. כוונה, יש להם קושי, אמרו, אם זה חילוני, אז אלוקים לא, לא, לא עשה את זה. יש לי קושייה, ריבונו של עולם, אתה עושה גאולה עם חילוניים? אם אתה עושה גאולה עם חילוניים, אז אני לא בא. מה זה אני לא בא? אני מתפלל, אני לומד דף יומי, אני הולך לתלמוד תורה, אני מדקדק על קלה כבחמורה. אבל יום העצמאות, אני אגיד הלל? זה חילול השם. מה חילול השם? שזה חילוניים עשו את זה. אבל מה לעשות? שהקדוש ברוך הוא הלך איתם. מה לעשות? שהקדוש ברוך הוא, זה עוד יותר חידוש. שלמרות שאנחנו עצמות יבשות, למרות שאנחנו, מי שפה מקים את המדינה, הוא לא גדול בתורה, הוא לא תלמיד חכם, הוא אפילו קויפר, עצמות יבשות, ובכל אופן הקדוש ברוך הוא גואל אותנו. אבל הם לא ראו את זה. הם אמרו, לא, אם זה חילוני, זה לא המדינה. האמת שזה התחיל לפני כן. זה ההסבר, אחד ההסברים. זווית. לא יכולים, כמו שאמרתי, להסביר את השואה באופן מלא, אי אפשר להסביר. אבל יש כאן קריאת כיוון של הרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה, ציונות התחילה עוד לפני, עלו לארץ. אבל הציבור החרדי שהיה, אתם יודעים, הרוב הציבור שנרצח בשואה היה חרדי, דתי. הם לא עלו לארץ. הם יכלו לעלות לארץ לפני, אבל הם לא עלו לארץ כי הם אמרו, זה חילונים פה. אז הקדוש ברוך הוא עושה ניתוח לעקור אותנו מהגלות. ובניתוח הזה נשפך הרבה דם. איפה היה אלוקים בשואה? הוא היה בארץ ישראל. הוא קרא לכולם לעלות לארץ ישראל. יש בחירה חופשית, אנשים לא רצו לעלות, כי מה הם אומרים, נעלה לחילונים האלה? איפה נעלה פה? זה נראה לנו קטן. זה כתוב, הפסוק בזכריה, מי בז ליום קטנות, זה היו כהנים שהיו בבית ראשון, וראו את בית שני, היה כל זה דל. היה קטן, אז הם בחור. בחנוכת הבית של הבית השני הם בחור. אבל ככה הקדוש ברוך הוא בונה את עולמו. זה תשובה, קודם כל... בשוב השם שיבת ציון, קודם כל הקדוש ברוך הוא בונה את החומר, קודם כל הקדוש ברוך הוא בונה את הארץ. יש לך תרוניות על ריבונו של עולם? איך הוא בונה? למה הוא בחר את הפועלים האלה? כי הוא קרא לך ואתה לא שמעת. היטלר עלה לשלטון כבר בחמש שנים לפני, ב-33. והוא הציר על הכוונות שלו. אבל היהודים לא רצו לעלות לארץ ישראל, כי אמרו, לא, מה, ציונים, פוישים, כופרים, חילונים. אנחנו פה, בשטייטל שלנו. אחד מגדולי ישראל היה פעל מחבר הרב טייכטל. שמעתם על הרב טייכטל? בעל מחבר ספר הם הבנים שמחים. הוא היה מרבני הונגריה. הוא העיד על עצמו שהוא היה אנטי ציוני. בשואה הוא הצליח להסתתר, והוא כתב את הספר הם הבנים שמחים עם 3,000 מקורות בעל פה, שהוא זכר בעל פה מהש"ס, בעד הציונות. והוא נרצח כשהוא ניסה להגן על יהודי, הוא ראה אוקראיני, איך שהוא מכה יהודי, הוא צעק עליו, אוקראיני הזה רצח אותו בחבטות נוראיות. קדוש עליון, תלמיד חכם עצום, והוא כותב 3,000 מקורות בעד הציונות. ידעתי אותם גם לפני, לא רצינו לראות. מספרים שיום אחד הוא נכנס, היום עניינים כאלה במחתרת, יום אחד פתאום הוא נכנס, רב טייכטל, רבה, אמרו לה, למה זה קרה לנו? שאלו אותו, למה זה קרה לנו? אז הוא אמר להם, אני אספר לכם משל. היה איזה רבה, אדמור, שקרא לתלמידים שלו, לחסידים שלו, ואמר להם, אני אומר לכם, אחרי מותי, תקומו, תהיו, תקפידו על תפילות, תקומו עם הנצח חמה, ואחרי זה תלמדו, אתה עם צבא מפורטת. ואמר להם, אתם רואים, זה המשמש שלי, הוא יבוא להעיר אתכם כל יום. המשמש יבוא להעיר אתכם. טוב, הרבי נפטר, המשמש כפר, אבל הוא אמר, הרבי אמר לי להעיר תחסידים, הוא מאוד אהב את הרבי, הוא כל בוקר היה מעיר תחסידים והולך, אבל הוא לא היה שונות תורה ומצוות. אבל הרבי אמר לי להעיר אותם, לבוא לתפילה, ככה הוא הולך, דופק בדלתות, הרבי אמר לקום, הרבי אמר לקום, אף אחד מהחסידים לא קם. אחרי שנה הרבי מתגלה אליהם בחלום, אומר להם, חסידים, למה לא קמתם? למה אתם לא קמים? אמרתי לכם לקום לתפילה. אז החסידים אמרו לו, מי בא להעיר אותנו? הקויפר הזה? הוא אומר לי לקום לתפילה? אמר להם הרבי, מה זה משנה מי אמר לכם לקום? אני ביקשתי מכם לקום. מה זה משנה מי דופק לכם על הדלת? אמר הרב טייכטל, הקדוש ברוך הוא עלה לארץ ישראל, הקים אותה עם הציונות. היו גם גדולי ישראל, שאלו איתם. הקדוש ברוך הוא דפק על הדלת, הוא קרא לנו. היה עוד בג, עוד קושי גדול, כי אנשים דמיינו שהגאולה זה רק בדרך נס. לא יכול להיות שהגאולה בדרך טבע, צריך שזה משהו פלאי. אבל יש נבואת יחזקאל מפורשת, פרק למדבר, זה תהליך של עלייה לארץ, וארץ נותן פירותיה בעין יפה, וקודם כל שוכו יעלה אותנו לארץ, ואחרי זה נחזור בתשובה. הכל מפורש ביחזקאל למדבר למדזיין, מאוד כדאי ללמוד את הפרקים האלה. אבל הם ציפו לגאולה ניסית. זאת אומרת, לפעמים יש כפירה, או נקרא לזה בצורה יותר עדינה, חוסר אמונה שנובעת מציפייה לא נכונה של האדם. הוא יכול להיות פעם כשהוא עומד מול השואה, וזה יכול להיות פעם כשהוא עומד מול התקומה. אבל אנחנו צריכים להתרגל לרומם את המבט שלנו אל המבט האלוקי, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. לרומם את המבט שלנו למבט האלוקי. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם ולא אתה, ולקדוש ברוך הוא יש חשבונות פנימיים נסתרים, וזה לא הולך לפי הציפיות שלך. מי חכם וישמור אלה והתבוננו חסדי השם. צריך לרומם את העין האנושית, כי עין בעין יראו, לרומם את העין האנושית אל העין האלוקית, להבין את המהלך האלוקי ולשמוח בישועת השם. להבין שאנחנו לא בזים לדברים קטנים, ואנחנו יודעים שהקמת המדינה, מהמדינה הזאת, זה רק שלב א'. כל מה שאנחנו רואים זה רק ההתחלה, זה אבן היסוד לבית המקדש. מדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם. אז שבונים יסודות, שמחים או לא שמחים? מה זה, לא שמח, רק בטון רואים וחול ואבק. לא, אתה שמח, כי אתה רואה, כשאתה רואה את היסודות אתה גם רואה את הבניין שהולך להיות. ואם אתה רואה שלפני כן שחופרים בור, אתה אומר, מה, בור? זה נורא והיום, והבור עמוק. אם אתה מסתכל, אתה הולך, יש באתרי בנייה, אתה רואה סכנה כאן בונים, אתה מסתכל, אתה רואה מאות עשרות מטרים ככה פנימה בתוך האדמה, ואתה אומר, מה? מה זה? עושים פה בור? אתה רואה טרקטורים, נראים כמו בלגו, קטנטנים. אבל אתה מסתכל בעין פנימית, אתה אומר, אם יש פה כזה בור, כזה עמוק, סימן שהולך להיות בניין מאוד מאוד גבוה. ככל שזה יותר עמוק, סימן שזה הולך להיות יותר גבוה. אנחנו רואים עכשיו את היסודות של המקדש. על זה אנחנו חוגגים ביום העצמאות. על זה הכרת הטוב שלנו, אבל זה לא רק סתם חגיגה, אלא זה בא לרומם אותנו, זה בא להדריך אותנו, לקחת אחריות על הגאולה הזאת. אם הקדוש ברוך הוא עכשיו עושה גאולה, אז כל העירת שמיים שלי משתנה, כל הלימוד שלי, וכל האחריות שלי, וכל הרצינות שלי, וההתמסרות שלי, הקדוש ברוך הוא עוסק פה בגאולה. אז זה מטיל עלינו אחריות. זה מטיל עלינו מצד אחד שמחה, מצד שני זה דורש מאיתנו גדלות, זה דורש מאיתנו כלליות, זה דורש מאיתנו עמקות, לדעת, ללמוד את השולחן ערוך הזה של הגאולה, צריך ללמוד כתבי הרב, מי שלא לומד כתבי הרב לא מבין כלום, מה קורה בדור שלנו. צריך ללמוד כתבי הרב צבי יהודה, מי שלא לומד כתבי הרב, כתבי הרב צבי יהודה, מי שלא מבין את כל המהלך הזה, הפנימי, שיש פה מהלך פנימי אלוקי, אין לו ידיים ורגליים. זה לא רק הפגנה, אני הולך עם דגל ביום העצמאות, אני לא חרדי. מה אתה כן? מה התוכן? אתה צריך לתוכן עמוק, צריך לדעת את הנבואות, לדעת את השולחן ערוך של הגאולה שכתב אותו הרב זצ"ל, להבין את כל המהלך האלוקי, ללמוד, להתבונן במבט פנימי שרואה את התוך ואת הנולד. זה יראת שמיים אחרת של גאולה. זה דורש מאיתנו להתרומם למבט אמוני, גאולי, וגם לקחת אחריות על הדור. במיוחד עכשיו שאנחנו בתפר, יש כאן מהפכה אדירה. עכשיו עידן החול הולך ומסתיים, ועכשיו האלונקה עוברת אלינו. כפי שראינו במלחמה האחרונה, מי שמוביל את המלחמה הזה, זה בני התורה. עכשיו האלונקה עוברת אלינו, צריכה עכשיו להופיע קומת הקודש. שזה צריך לבנות אנשים גדולים, אנשים יותר ירא שמיים, יותר צדיק, יותר כללי. טוב, שנזכה.